אנחנו לקראת סיום של הפסקאות של הסוגיה שבה אנחנו עוסקים. רציתי בעצם אולי לחדד עוד שתי נקודות מרכזיות. נקודה אחת שהיא בעצם אולי מסכמת את כל מה שלמדנו בדף מספר 13, פסקה מספר 7. ונקודה שנייה, בעיקר בדף 14, את פסיקת הרמב״ם להלכה בסוגיות שאנחנו עסקנו בהן. אצלנו בדף זה מקור מספר 3. ולעשות עוד איזשהו סיכום כללי, אז נראה כמה נספיק היום. בואו נתחיל לפי הסדר במקור מספר 7, בדף מספר 13. עוד פסקה בספר אורות, באותו אזור של הסוגיות שלמדנו, של היין והשמרים וכל זה. אורות התחייה, פסקה ממדלד, במקור מספר 7 בדף 13. אומר הרב, מקובלים אנו, ואנחנו נעסוק יותר בצורה מפורטת ומדויקת בסוגיה הזאת, לפחות מבחינת האינפורמציה שבדבר, כשנגיע לסוגיית גאולה. אומר הרב, מקובלים אנו שמרידה רוחנית תהיה בארץ ישראל ובישראל, בפרק שהתחלת תחיית האומה תתעורר לבוא. כשהרב אומר מקובלים אנו, הכוונה שיש לנו קבלה. יש ביטוי כזה בגמרא, שאם הדבר הוא מקובלנו, הוא קבלה, אז אין על זה חולקים, אין מחלוקת. הגמרא, הביטוי שבגמרא זה גמירה, הוא גמירה. שאם כך וכך, אז זהו. אומרים מפרשי הש"ס, על גמירה אין מחלוקת. אם זה גמור, אם זה ככה מקובל, ככה קיבלנו במסורה מסודרת, אז אין חולק על זה. תודה רבה. אז שהרב אומר מקובלים אנו, זה קשור מאוד לכל הסוגיה שעסקנו בשלושה כוחות מתאפקים כעת במחננו. אותה הסוגיה של זרע בהמה וזרע אדם, אותה הסוגיה של היין והשמרים, אותה הסוגיה של הרצון של נשמות דתו שצריך להיות ספוג בתוך נשמות דתיקון, מה שדיברנו אתמול. אז מקובלים אנו. מקובלים אנו בקבלה במסורה, ואנחנו מבינים את הקבלה, אנחנו מבינים את החשיבות של הדבר, אנחנו מבינים את המשמעות. אמנם, הדבר שאנחנו קיבלנו הוא קשה מאוד, שמרידה רוחנית תהיה בארץ ישראל ובישראל, בפרק שאת התחלת תחיית האומה תתעורר לבוא. כלומר, המפגש בין הקודש, הלאומיות והליברליות, המפגש הזה יהיה קשה ביותר. עד כדי כך, שתהיה מרידה ביחס לקודש. בין מצד הליברליות, בין מצד הלאומיות החדשה. מקובלים לנו שמרידה רוחנית תהיה בארץ ישראל ובישראל בפרק שהתחלת תחיית האומה תתעורר לבוא. כלומר, אם שלושה כוחות מתאפקים כעת במחננו, המאבק הזה כעת במחננו הוא על ידי מרידה רוחנית, הוא על ידי מרידה של שני הכוחות הנוגדים את הקודש. זרע בהמה שקם על זרע אדם. עד כדי כך, אומר הרב, משפט הבא, משפט קשה מאוד, השלווה הגשמית שתבוא לחלק מהאומה, השלווה הגשמית במובן יותר כנראה הליברלי, פחות הלאומי, כי כאן מדובר על חלק מהאומה. אז כנראה שברובד הלאומי עוד יהיו בעיות כאלה ואחרות. כלומר, יהיו בעיות ציבוריות, כלל ישראליות, ביטחוניות, כלכליות, רווחה וכדומה. כלומר, זה יהיה. אבל הצלחות פרטיות של אנשים פרטיים, משפחות פרטיות וכו', זה יהיה. אז השלווה הגשמית שתבוא לחלק מהאומה, שהיא תתחיל אולי בשלווה כלכלית, ובשלווה מדעית וטכנולוגית, כל מיני סוגים שונים של שלווה, של איזה מין, כביכול, הגענו למיצוי החיים, הגענו לנקודה שרצינו להגיע, ועכשיו אפשר לשבת וליהנות ממה שהשגנו עד עכשיו. אומר הרב, השלווה הגשמית שתבוא לחלק מהאומה, אשר ידמו שכבר באו למטרתם כולה, כשהלאומיות הולכת ומתפוררת, והקודש, ודאי הוא נשכח כבר מזמן, כל זה כמובן מבחינה חיצונית, אז יבואו ימים, שהימים האלה, השלווה הגשמית הזאת, שאותה תפיסה תחשוב שהיא המטרה כולה, תקטין את הנשמה. הופעת הקודש תופיע בהקטנה חמורה. עד כדי כך, המשפט הבא הוא קשה מאוד, ויבואו ימים אשר תאמר אין בהם חפץ. יגיע זמן, תגיע תקופה, שתשאל את עצמך מתוך תוקף השתלטות זרע בהמה על החיים, על השיח, על המחשבה, על הרצון, על השאיפה, וגם בצדדים הטבעיים של החיים. ההנהגה של זרע בהמת העולם. את ישראל. החומריות, המטריאליסטיות, האגואיסטיות, הפרטיות. ולא הקודשיות. ויבואו ימים אשר תאמר אין בהם חפץ. כלומר, כביכול חד ושלום, יש איזה בועה בהיסטוריה, יש איזה תקופת זמן היסטורית שהיא כביכול מיותרת, שכביכול בועה, היא כביכול לא בונה משהו. זה מגודל הקושי, מגודל הופעת זרע בהמה, עד כדי כך שהוא מתנגש בזרע אדם. השאיפה לאידיאלים ניסאים וקדושים תחדל. אידיאלים ניסאים, הלאומיות היא יותר מאשר הליברליות. אז גם זה אולי לא יחדל, אבל היא קצת ייפגע. האידיאלים הקדושים, לצערנו הרב באופן כללי, חלקי מסוים, ודאי שיפגעו. אז השאיפה לאידיאלים ניסאים וקדושים תחדל, וממילא ירד הרוח וישקע. כלומר, זרע האדם, הקודש, יהיה במצב קשה מאוד. גם היום, אני חושב, אם אנחנו נשאל את השאלה הטריוויאלית הפשוטה, מתי ראש ממשלה במדינת ישראל יהיה אדם תורני ירא שמיים באמת? שומר שבת, שומר מצוות קלה כבחמורה. זה נשמע לנו רחוק מאוד. מתי נשיא משפט בית העליון, נשיא בית המשפט העליון, יהיה אדם שמה שמעניין אותו זה השקפת התורה ביחס למשפט, חוקי התורה. זה מה שמניע אותו. הוא חי ככה. אז ברוך השם, כל זה עוד פעם, כל זה כלפי חוץ, כלפי פנים, ודאי שיש כאן זרמים תת-קרקעיים, וגם כלפי חוץ יש דברים שמתפתחים ומתקדמים. אבל הרבה פעמים כלפי חוץ אנחנו רואים הפוך. והשאלות ששאלתי עכשיו, שתי השאלות האלה, הן שאלות פשוטות. הן שאלות בפשט, זה לא איזה חידוש גדול. מתי ראש ממשלה יהיה דתי? אבל לא דתי בא לי. דתי על אמת. מתי ראש ישיבת מכון מיר, אם נקרא לזה, אפשר לקרוא את הישיבה, להמשך המשפט. ראש ישיבת מכון מיר יהיה ראש ממשלה, מתי? הרי זה מה שהיה צריך להיות. תחשבו שככה זה היה. היינו נראים אחרת לגמרי. ההתנהלות הייתה אחרת לגמרי. השאיפה, החינוך, ההתמודדויות עם הבעיות. ויבוא ימים אשר תאמר אין בהם חפץ, השאיפה לאידיאלים ניסיים וקדושים תחדל, וממילא ירד הרוח וישקע. הרב לא אומר איך יופיע השינוי, מה היו שלבי השינוי, מה היו המחירים שבדרך שנצטרך לשלם על התהליכים האלה. רק הרב אומר שזה יופיע. עד אשר יבוא שר ויהפך מהפכה. אמרנו כמה פעמים שהספר אורות זה ספר של קודים. הרב לא מפרט לנו את השלבים השונים, הרב מדבר על העקרונות. עד אשר יבוא שר ויהפך מהפכה. כשאנחנו הופכים משהו, זה לא שהמשהו הזה לא קיים. המשהו הזה היה הפוך, ועכשיו אנחנו מסדרים אותו על מקומו. כלומר, הכיסא היה הפוך, ועכשיו אנחנו מעמידים את הכיסא כפי שהוא צריך להיות. זה לא שזה רמי מעין בו צורך, זה לא שהיה פה שקר. זה לא שלא היה צריך להיבנות מה שהיה צריך להיבנות, גם על ידי כל הכישלונות והחסרונות הקשים שאנחנו סבלנו. ברור שלא. צריך את זה רבי מה. השמרים הם היין, הם יבנו את היין, הם יעשו את היין. לכן אז אשר יבוא שר ויהפוך מהפכה, יהפך מהפכה, כלומר, מה שהופיע בצורה הפוכה, פשוט יתהפך, פשוט יתיישב בצורתו הנכונה. שערה. רוח. כל מה שהיה הפוך, כלומר, כשאני אומר מה שהיה הוא לא נכון, הוא שקר, הוא כלום, ועכשיו אנחנו צריכים לבנות משהו מחדש, כלומר, בוא נזרוק את מה שהיה לפח, ועכשיו נבנה משהו מחדש. זה אפשרות אחת. זו אפשרות אחת. אפשרות שנייה זה לא. זה לא לומר מה שהיה עד עכשיו זה שקר, זה לא נכון, אין בו צורך, עכשיו נבנה הכל מחדש. אלא מה שהיה, היו בו צדדים חיוביים ביותר. אלא הביטויים, חלק מהביטויים של הצדדים החיוביים האלה, היו הפוכים. זרע בהמה הוא חשוב ביותר. רק הוא לא ידע שהוא צריך להישאר ברצון, ולא להגיע אל המחשבה ולמעשה. לדוגמה. ואז הכל יתהפך. כשהכל יתהפך זה לא אומר שאנחנו נגיד כל מה שהיה לא שווה, עכשיו נבנה הכל מההתחלה. לא. מה שהיה, היה חשוב. היה שווה. היו גם בעיות. ברור. גם בעיות קשות. אבל אנחנו ניקח את מה שהיה ונהפוך אותו כדי לחשוף את הכיוון שלו לכיוון הנכון. את המטרה שלו לכיוון הנכון. עד אשר יבוא שר ויהפך מהפכה. ויראה אז בעליל. כי חוסן ישראל הוא לא בלאומיות החדשה וודאי לא בליברליות. ובקודש עולמי, באור השם ובתורתו, בחשק האורה הרוחנית, שהיא הגבורה הגמורה, המנצחת את כל העולמים וכל כוחותיהם, והיא נותנת את הערך לכל העולמים ולכל כוחותיהם, ללאומיות ולליברליות. וכאן הרב מדבר מדוע היה צורך במרידה הזאת, בהופעה הקיצונית הזאת, במפגש בין שלושת הכוחות, עד כדי כך שזרע בהמה יראה בזרע אדם אויבו, עד כדי כך. אז דיברנו על זה כבר. הצורך למרידה זו היא הנטייה לצד החומריות שמוכרחת להיוולד בכללות האומה. כלומר, אותם כוחות חיים טבעיים, חומריים, בין ברובד הלאומי, בין ברובד האנושי הכללי, שלא נבנו בעם ישראל מתוקף הגלות, מצרת הגלות, חייבים אותם הכוחות להיבנות מחדש. ורק על ידי שהכוחות האלה ייבנו והקודש יופיע מתוכם ועל גביהם, יאיר אותם, יעדן אותם, מקדש אותם אחרי שקיבלו ממנו את החוזק שלו, רק אז תופיע הגאולה. שלמות הצורה מוכרחת להיברן. לכן הצורך למרידה זו היא נטייה לצד החומריות, שמוכרחת להיוולד בכללות האומה. בצורה תקיפה, בצורה חמורה, בצורה חזקה, בצורה מסיבית, בצורה של זה כביכול הכוח היחידי שיש כאן, כי צריך לבנות אותו. והוא יתעלם ויתנקר לכוחות אחרים. הצורך למרידה זו היא נטייה לצד החומריות שמוכרחת להיוולד באומה, בכללות האומה, בצורת תקיפה אחר אשר עברו פרקי שנים רבות, שנאפסו לגמרי מכלל האומה, הצורך והאפשרות להתעסקות חומרית. וזאת הנטייה כשתיוולד, כשתופיע הלידה של זרע בהמה לעולם, כי כרגע צריך לבנות בהמה בעולם, בהמה ברובד הלאומי ובמיעוט ברובד הליברלי. וזאת הנטייה כשתיוולד, תדרוך בזעם, ותחולל סופות. איזה מאבקים, איזה בירורים יהיו פה. כל מה שלמדנו. והם הם חבלי משיח. מה זה חבלי משיח? חבלי משיח, הרי חבל, התכונה של החבל, שהוא מחבר שתי קצוות, נכון? יש שני אנשים שחזיקים בחבל, ומנענעים את החבל. אז כדי שחבל יוחזק כחבל, צריכים להיות שני אנשים בצדדים, שאוחזים אותו משני קצותיו. אם יש רק צד אחד, אין משמעות לחבל הזה. כדי שהחבל יהיה חבל, הוא צריך להיות אחוז בשניים. צד אחד שאוחז בחבל זה זרע בהמה. צד שני שאוחז בחבל זה זרע האדם. ובמקום שזרע האדם וזרע בהמה יבינו כל אחד את תפקידם, כל אחד ייתן לשני מה שהוא צריך לקבל, ואז החבל יתחיל להתנועה לכיוון הנכון, אז אין חבל. חבלי משיח זה ששני הצדדים שאמורים להחזיק את החבל לא מבינים את השייכות שלהם אחד כלפי השני. זרע בהמה אומר, אין לי שום מגע עם זרע האדם, הוא מפריע לי. וזרע האדם ודאי אומר, מה זה זרע בהמה? מי הוא בכלל? איפה הוא צמח? זה אגואים. זה תרבות זרה, זה לא התרבות שלנו. זה חבלי משיח. הקושי שנקרא חבלי משיח, זה שאנחנו לא יודעים לאחוז בחבל. משני צדדה, משני קצותיו. וזאת הנטייה כשתיוולד, כשתיוולד, כלומר נטיית החומריות של הופעת זרע בהמה בכזאת קיצוניות, אותם שמרים, שלא ירצו להוציא יין, לכאורה. כמובן, בסוף היין יופיע בכוח, כי זה יופיע שמרים. וזאת הנטייה כשתיוולד, תדרוך בזעם ותחולל סופות, והם הם חבלי משיח, אשר יבשמו את העולם כולו על ידי מחוביהם. הכאב הגדול של ההתמודדות, המתח הזה, בין שני הצדדים שאוחזים בחבל, זה יהיה כאב גדול. אבל זה יהיה מה שבסופו של דבר יבנה את האומה בצורה מלאה. עד כדי כך ששלמות הצורה תיברה. שלמות הצורה שמוכחת להיברה, תיברה. אמרנו כמה פעמים, זו הזדמנות גם להזכיר פה, הרב משתמש הרבה פעמים בשורש בסם, בית סמך מם. כלומר להתבשם, העולם יתבשם, גם פה. והם הם חבלי משיח אשר יבשמו את העולם. למה הרב משתמש במילה יבשמו? אז אמרנו פעם, אפשר אולי לחזור על זה, חשוב לחזור על זה. הגמרא אומרת כידוע, שכשאדם נכנס לחנות ורוצה לקנות משהו, אז אם הוא יצא עם מה שרצה לקנות, הוא יוצא לא כפי שנכנס. נכנס שרק ויצא מלא. אם הוא קנה, אם הוא לא קנה, אז הוא יצא כאילו מה שנכנס. נכנס שרק ויצא רק. כלומר, בחנות רגילה שאתה נכנס אליה, לא השתנה אצלך שום דבר. אם אתה לא קנית משהו מהחנות. חוץ מחנות אחת, אומרת הגמרא, חנות בסמים. כשאדם נכנס לחנות בסמים, גם אם הוא לא קנה בוסם, הוא יצא מבוסם. כלומר, הבוסם השפיע עליו. כלומר, מה בעצם הנמשל פה? שגם שכלפי חוץ נראה, שלא קניתי כלום מהחנות, לא השתנה כלום, לא השתפר כלום, לא התקדם כלום, החיסרון שאיתו נכנסתי לחנות, הוא החיסרון שאיתו יצאתי מהחנות. זה לא נכון. כי מתחת לפני השטח, קוראים פה דברים. מתחת לפני השטח, זרע במה וזרע האדם מתארגנים מחדש, כדי ליצור את שלמות הצורה. לכן ההתבשמות הזאת, של הופעת שלושת הכוחות שמתאפקים במחנה להופעת החברה הישראלית, ההתבשמות הזאת היא קורית. היא קורית בין אם אני רואה אותה, בין אם לא. בין אם היא יוצאת החוצה אל הפועל, בתופעות כאלה ואחרות, בין אם לא. זה קורה. והם הם חבלי משיח אשר יבשמו את העולם. העולם מתבשם, למרות שכלפי חוץ מה שאתה רואה בכותרת של העיתון, זה מחוביהם. זה כאב. יופיע השינוי, כבר מופיע. יש שינוי פנימי שלאט לאט הולך ומתבשל, עד שבסוף התבשיל מוכן, ואז אומרים, אפשר לאכול, בואו לשולחן. מה?
זה לא דומה למשל של הבושם.
עוד פעם, אנחנו לא רוצים לצאת מהחנות של הבושם, בלי בושם. אדם שיחס לחנות בסמים, מסתם הוא רוצה לקנות בושם. אבל גם אם הוא לא קנה, יש כאן השפעה. לכן ההתבשמות בשלב הראשון, שהיא במרכאות בלי לקנות את הבושם, היא לא ההתבשמות בשלב השני. בשלב השני, כל אחד מהזרעים, זרע אדם, זרע בהמה, יכיר את ערך חברו, יכיר את ערכו, את ערך חברו, יכיר את הצורך לגלות את הביחד של שניהם. כל אחד ייתן לשני את מה שהוא זקוק לו. כל אחד יקבל מה שני את מה שהוא זקוק לו. וכו'. בשלב הראשון, זה יהיה בהתבשמות. תהליך התבשמות העולם הוא תהליך סמוי. תשאל היום אדם ממוצע ברחוב הישראלי, ברחוב האנושי בכלל בעולם. תגיד, ההתפתחות הטכנולוגית מטיבה עם האדם או מראה לו? בונה באדם משהו או הורסת אצלו? רוב מי שתשאל לי יגיד לך שמה שנבנה זה חיצוני. החיים נהפכו להיות יותר נוחים. הכלים של החיים, האמצעים, יותר זמינים. אבל התוך, המשמעות, המהות, המטרה, השאיפה, כאן לכאורה העולם הולך ומתבלבל. כלומר, ככל שהחיים מתפתחים מבחינה חיצונית, בני אדם יותר מבולבלים מבחינה פנימית. אדם הולך, הדוגמה הטובה ביותר שאני כל הזמן מזכיר לעצמי, אדם הולך לקנות פלאפון. מה פלאפון אמור לבנות אצלך? תקשורת עם בני אדם. תקשורת זה דבר חשוב מאוד. פלאפון אמור לחבר בין בני אדם. אז קודם כל פלאפון לא אמור להיות כלי ללשון הרע בלי סוף. קודם כל. זה דבר אחד. או לניבול פה, או לקללות, או לדברים רעים וכו'. קודם כל. ב', פלאפון עם כל הכבוד הוא סך הכל כלי. הוא סך הכל אמצעי. ולכן אני משתמש בו כשאני זקוק לו. ולא משתמש בו כשאני לא זקוק לו. פלאפון זה לא סטטוס חברתי. פלאפון זה לא מותג. פלאפון לא נהפך למשהו שהוא שם אותי במקום החברתי המתאים לי. כפי שחושבים היום הרבה מאוד אנשים. בסך הכל, פלאפון. אתמול נחתמה עסקת ענק בכלכלה העולמית, מקף ישראלית, כנראה אדם אחד, אדם חכם שעובד על הפרויקט שנקרא מכונית חשמלית. שמעתם את זה? ישראלי, שי אגסי. שאתה, הוא עובד עכשיו על המצאה של בטריה שאי אפשר להטעין אותה בבית, ואתה שם במכונית, אתה מטעין את המכונית, ואתה נוסע, לפחות נכון לאתמול, 160 קילומטר עם אותה בטריה. אין תחנה דלק. אין תחנה דלק. אז אתמול אחד המיליונרים הגדולים בעולם קנה 10% מהמניות של החברה הזאת. זה היה ככה, בראש המהדורת החדשות. טוב, זה באמת עסקה חשובה מאוד. אולי העסקה הגדולה ביותר אמור שנעשתה בשנים האחרונות. עכשיו, כשאני שמעתי את הידיעה הזאת, אמרתי לעצמי, כמה אנשים חולמים על המכונית החשמלית שלהם? ואז חשבתי לעצמי, רגע, בשביל מה אדם צריך מכונית? שתביא אותו ממקום א' למקום ב', במהירות הגיונית ובביטחון. עם כל הכבוד לרכב, זה סך הכל כלי, סך הכל אמצעי. סך הכל שלב מעבר ממקום א' למקום ב', זה הכל. זה הכל, זה הרבה פחות חשוב מבית. בבית אני חי. במכונית אני לא חי, יש כאלה שחיים במכונית, זאת באמת אולי בעיה, אבל יש כאלה, רוב בן אדם לא חיים במכונית. אז למה אנחנו רוצים מכונית חשמלית? למה? כדי להגיד שיש לנו מכונית חשמלית? לחסוך דלק. טוב, ואז יש את השאלה השנייה, ולמה אני רוצה לחסוך דלק? כי יש לי כסף. לא, כדי למנוע זיהום אוויר. ולמה רוצה שעביר לו עם מזוהם? רגע, ולמה רוצה שעביר לו עם מזוהם? כדי שאני אחיה הרבה שנים. ולמה רוצה לחיות הרבה שנים? כדי שאני אוכל לאכול הרבה צ'יפס עם קטשופ. ולמה צריך לאכול הרבה צ'יפס עם קטשופ?
אבל אם זה גורם למחלות,
אני לא אומר שאין פה מטרות חיוביות, רק אני אומר שלפעמים משתפשים עלינו הדעות. משתפשות עלינו הדעות. לפעמים עיקר נעשה תפל, תפל עיקר. רגע, מישהו חולק על זה? זה עובדה. מכונית זה סך הכל כלי שאמור להביא אותי ממקום א' למקום ב'. זה הכל. זה לא סטטוס חברתי, זה לא, אני יודע מה, כיוף, פינוק, שטויות. זה אמור להביא אותי ממקום א' למקום ב'. את הפינוקים שלנו מחפש במקומות אחרים. סך הכל, זה מה שזה אמור לעשות. למה אנשים מחורים לזה? כי זה סטטוס, סטטוס חברתי. אז אדם עכשיו מוכן למכור את כל החיים שלו, מבחינת שעות עבודה, משפחה וכו', כדי שבחנייה תהיה מכונית שהיא מייצרת את הסטטוס החברתי שהוא רוצה בו. זאת הבעיה. בת ישראל שואלת, ראש הממשלה יהיה דתי, הוא לא יהיה דתי, הוא יהיה אלוהי. כאשר כל הדתיים לסוגיהם יבינו ויפנימו שהיהדות איננה דת, כי אם לאום. החילונים רק מחכים שזה יקרה כבר. א', יישר כוח לבת ישראל. הייתי רוצה רק שהיא תכתוב עוד דבר אחד. אנחנו לא אוהבים את ההגדרה חילונים ודתי, אבל האם היא דתייה או חילונית? זה מאוד מעניין, כי אני מריח שהיא לא דתייה. בת ישראל. כי אחרת איך היא יודעת שהחילונים מחכים שזה יקרה? טוב, כאן יש לה חברות חילוניות. טוב, אנחנו גם מאמינים שהחילונים מחכים שזה יקרה. אבל שזה יקרה מהמקום הנכון, כמו שהיא כותבת. שהיהדות לא תתכנס לבית הכנסת ולבית המדרש וזהו. כן.
רב,
שיחה אותו
לגבי ההכרה של שני הצדדים בחשיבות של היחס ביניהם. אז באמת, זרע הדהמה, אני לא יודע מתי שהוא בכלל, הוא יבין שזרע אדם צריך לכוון אותו בכלל. זרע אדם עוד מלא, בסדר, הוא לומד אידיאלי, הוא יודע שזו המטרה שלו וכו'. אבל זרע אדם, אני לא יודע כאילו כמה הוא יודע שזה נכון, וגם... גם אם כן, ונגיד שבאמת זר האדם רוצה לכוון אותו, אז נגיד הוא לא יבחר בזה בפועל. כמו שאתה אומר, כמו שאתה אומר, זה מתחת הקרקע, זה פועל.
הזכרנו את זה בשיעור אחר. שזר הבהמה יודע שנקודת המוצא שלו, נקודת המנוע שמניע אותו, היא זר האדם.
זה בשורש.
הוא יודע את זה. והוא יהיה זקוק לזה. ויגיע השלב שבו זר הבהמה כבר לא יוכל להיות משהו. כשקראנו פה את המאמר אחדות ושניות, שהרב כותב שדווקא אלה שבנו את זרע בהמה, הם אלה שישברו את זרע בהמה. כי הם יבינו, שהם יבינו, ירגישו, יפגשו בחיים, שזרע בהמה לא מספק, כנראה שיגיע השלב הזה.
ואם זה לאדם, נגיד לא יגלה בבחירתו את ההכוונה, אז זה יקרה, הקדוש ברוך הוא יזמן שזה יקרה יוקר, בלי הבחירה של
זרע? זה יכול לבוא על ידינו, זה יכול לבוא על דרך ריבונו של עולם, זה יכול להופיע בטוב, יכול להופיע ברע. איך זה יופיע, זה קשור בתהליכי גאולה, האם זה יהיה אני ורוכב על חמור עם כל המשמעויות, האם זה יהיה עם ענני שמיה בכל המשמעויות. בואו נשמור את זה לסוגיית גאולה. טוב, בואו נתקדם עוד טיפה. את פסקאות 4 ו-5 במקור 14 נשמור בעזרת השם לסוגיית גאולה, והיום אולי נסיים את סוגיית עם ישראל. תכף תפינו גם למה אני קצת מזדרז. כן. תהליך סמוי שחלקו מופיע בחוץ. חלק מהתהליך זה גם שאני קונה בסמים בחנות. תגיד לי, אני שואל אותך עכשיו שאלה ברוחב, במרחב, כלומר, בקו הרוחב. עם ישראל חוזר בתשובה היום או לא? מה? לדעתך כן. במרחב החיצוני איך שזה נראה? לא. בדרך, ברוך השם, יש הרבה אנשים שחוזרים בפועל. יש הרבה אנשים שנשתל בהם גרעין, יש הרבה אנשים ששולחים את הילדים לחינוך דתי, לחינוך ערכי. מתחילים להבין בכל מיני מערכות ציבוריות שאם לא יהיה את הגרעין הקודשי, את הקודש, אז הלאומיות והליברליות לא יחזיקו מעמד. אבל כלפי חוץ במרחב של החיים, זה עוד לא גלוי כמו שאנו רוצים שזה גלוי. מכון מאיר עוד לא מפוצץ ב3 מיליון יהודים. זה עובדה. עם כל הכבוד, במחלקה הישראלית יש סך הכל 250 יהודים. עם כל הכבוד. יחסית ל3 מיליון, זה הפתיחה של ההקדמה של המבוא. טוב, עברו פה כמה ב35 שנה האחרונות. בסדר, אז עברו פה 100,000, בסדר? נגיד, אני מגזים. יש עוד 290,000. 2 מיליון, סליחה. ו-990,000. שצריכים להגיע לפה.
אז הרב קוק מדבר בדיוק על
הדור
שלנו?
ודאי, אבל עוד פעם, אנחנו עסקנו בכל הסוגיות האלה שמשיקות לגאולה כדי להבין מי אנחנו. מה זאת החברה הישראלית? זה הנושא שלנו, עם ישראל. כשנגיע לגאולה יותר נברר את זה. בצדדים הגאוליים של הנושא הזה. טוב, עכשיו רק לגבי סוגיית המחאה, על גבי כל מה שלמדנו בחזון הבהיר שרואה את הכל כמערכת אחת וחובת המחאה כמו שראינו, אז חשבתי שכדאי לקרוא כמה הלכות. ברמב״ם, כדי להבין, אני לא אומר שאנחנו פוסקים הלכה היום, כי החפץ חיים כידוע אמר על פי גמרא שנכתבה כבר לפני 1,500-1,800 שנה, אמר שבדור הזה אין מי שיודע להוכיח, בדור הזה אין מי שיודע לקבל תוכחה וכו'. אבל בכל אופן, מה הם עקרונות המחאה, עקרונות התוכחה? אומר הרמב״ם בהלכות דעות פרק וו, הלכה א', נראה כמה עקרונות. דרך בריאתו של אדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר רעיו וחבריו, נוהג כמנהג אנשי מדינתו, דף 14 מקור מספר 3. אם כן, האדם הוא יצור חברתי, וככזה, כיצור חברתי, הוא מושפע מהבריאות, הוא מושפע מהסביבה החברתית שלו. לפיכך, צריך אדם להתחבר לצדיקים, ולשב אצל החכמים, כדי שילמוד וישב אצל החכמים תמיד כדי שילמוד ממעשיהם וכו'. כלומר, היות והאדם הוא יצור חברתי, הוא לא לעצמו נברא, הוא נברא כחברה, קודם כל הוא ואשתו, הוא וזוגתו, זה החברה הראשונה, זכר ונקבה, יותר מזה לאום, יותר מזה אנושות, כל הממדים החברתיים שדיברנו עליהם פעם. לכן האדם מושפע מבחינה חברתית. לכן הוא צריך לסדר לעצמו את היחס הנכון עם החברה. מהו היחס החיובי שאדם צריך לבנות ביחס עם החברה? תתחבר לאנשים טובים. תתחבר לאנשים צדיקים. תתחבר לאנשים חכמים. היום היינו אומרים, תתחבר לאנשים ערכיים, לאנשים אידיאליסטיים, לאנשים מוסריים, ולאנשים תורניים. אומר הרמב״ם, ואם האדם הזה רואה שהוא חי במדינה, במקום, שיש חס ושלום אנשים רעים, אומר הרמב״ם, כמו במדינה שלנו היום, כמו במדינותינו היום, אומר הרמב״ם, וכן אם היה, אני מדלק טיפה, וכן אם היה במדינה שמנהגותיה רעים, ואין אנשיה הולכים בדרך ישרה, ילך למקום שאנשיה צדיקים, ונוהגים בדרך טובים. ואם היו כל המדינות שהוא יודעם ושומע שמועתם, נוהגים בדרך לא טובה כמו זמננו, אומר הרמב״ם לתקופתו, או שאינו יכול ללכת למדינה שמנגדה הטובים, מפני הגייסות, מפני המלחמות, או מפני החולי, המחלות של הדרך וכו', יושב לבדו יחידי. בקיצור, המנגינה של הרמב״ם בהלכה הזאת, עד כך שבסוף הוא אומר שאם הם מנסים לאכוף עליך, לכפות עליך, את דעותיהם, השקפותיהם, התנהגותיהם וכו', תברח למדבר ותחיה לבד במדבר. המנגינה מההלכה הזאת היא שאדם צריך להתחבר אל מה שהוא הטוב כפי שהוא באמת הטוב, ולהתרחק מכל מה שהוא רע לפי מה שהוא באמת הרע. אם כן, לכאורה, ההלכה הזאת יכולה חס ושלום ליצור פילוג מוחלט בעם ישראל. נבנה מדינה לאנשי הקודש, נבנה מדינה לאנשי הלאומיות החדשה, ונבנה להם מדינה שלישית לאנשי הליברלים, אלא אם כן הלאומים החדשים ייתנו אגף לליברלים במדינה שלהם. אבל הקודש והלאומים והליברלים יבנו שתי מדינות. ככה זה נראה. דרך אגב, הנציב על גבי הרמב״ם הזה כותב, שההפרדה, אני לא אומר שהוא התכוון דווקא לרם, אבל שהתפיסה הזאת היא מה שהרסה יותר מכל את עם ישראל, שבנו קהילות נפרדות ויצרו חס ושלום תרבויות שונות עד כדי כך שכלפי חוץ זה נראה כימים שונים ממש, קוראים לזה היום מדינת תל אביב. אז ככה זה, ככה נשמע מההלכה הזו.
אתה כותב את זה על הרמב״ם?
הוא לא מזכיר את הרמב״ם, עד כמה שאני זוכר הוא לא מזכיר את הרמב״ם. הלכה ב', מצוות עשה להידבק בחכמים ותלמידיהם. כדי ללמוד ממעשיהם, איך נדבקים בחכמים, אם נחזור להגדרה שלנו, איך נדבקים בטובים, כל מיני סוגים של הידבקות. לפיכך צריך אדם להשתדל שיישא בת תלמיד חכם, וישיא ביתו לתלמיד חכם, ולאכול ולשתות עם תלמיד חכמים, עם תלמידי חכמים, ולעשות פרקמטיה, מסחר לתלמידי חכמים, ולהתחבר להם בכל מיני חיבור. כלומר, ההלכה הזאת, הלכה ב', היא המשך הזרם של הלכה א'. כלומר, ההלכות א' ב', בעצם הזרם המרכזי שבהם הוא לבנות איזושהי תשתית של הופעת, נקרא לזה חברתיות, חברת קודש בעם ישראל, שהיא תהיה איזושהי מציאות כפי שהיא צריכה להיות. אומר הרמב״ם, והמנגינה לפי זה עד לכאן, לכאורה שזרע אדם צריך להיבדל לגמרי מזרע בהמה. אומר הרמב״ם הלכה ג', זה שאמרנו שבאופן מעשי זרע אדם לא יכול להיות שותף לכל מה שזרע בהמה עושה, ברור. זה שאני חי בשכונותו של אדם נחמד, בעל ערכים ומוסר, מתנהג יפה למשפחתו, תורם לסביבה, זורק את בקבוק הפלסטיק במחל, זה יפה מאוד, אבל אני לא יכול עם כל הכבוד לצאת לבלות איתו במוצאי שבת, למקומות שהוא הולך. אז יש קו ששם אני שם את הקו, יש מקום שבו אני שם את הקו. אומר הרמב״ם, זה נכון ברמה המעשית, אבל ברמה הנפשית, ברמה המחשבתית, ברמה של השייכות היותר עמוקה, היותר פנימית, הלכה ג', מצווה על כל אדם לאהוב את כל אחד ואחד מישראל כגופו. זה שלפעמים צריכות להיות ואין ברירה, חייבות להיות הפרדות מעשיות, חיצוניות, חברתיות, זה נכון. אנחנו לא תמימים ונאיבים. אני לא הייתי מוכן שהילדים שלימדו בבית ספר שילדים הולכים שם לא לבושים. ודאי שלא. יש קווים אדומים, זה ברור. אז לא לבושים זה בעיה אחת, ומה עם בעיות מסוג אחר שאולי אפילו יותר חמורות מהבעיה הזאת? אז ודאי שיש גבולות גזרה, זה ברור. מצד שני, זה שיש הפרדה לפעמים ברובד המעשי, זה לא מחז ושרים שיש הפרדה בלב. זה לא אומר שיש הפרדה במחשבה. זה לא אומר שאנחנו לא מבינים ששני הצדדים נזקקים, נצרכים, לאחוז בחבל. וכל צד צריך את חברו. לכן מצווה על כל אדם לאהוב את כל אחד ואחד מישראל כגופו. שנאמר, ואהבת לרעך כמוך. לפיכך צריך לספר בשבחו ולחוס על ממונו. של מי? של כל אדם. כל אחד ואחד מישראל. הלכה ד', בעיקר החלשים, בעיקר המסכנים. בעיקר אלה שאין להם מי שיהיה איתם. אהבת הגר שבא ונכנס תחת כנפי השכינה, שתי מצוות. אחת מפני שהוא בכלל רעים, ואהבת לך כמוך, ואחת מפני שהוא גר. והתורה אמרה, ואהבתם את הגר. הלכה ה', כל השונא אחד מישראל בליבו, כידוע, לא תשנא את אחיך בלבביך. על פי ההלכה, אדם עובר על לא תשנא, דווקא אם זו שנאה בלב. כלומר, אם הוא שונא אותו, והוא מדבר איתו על זה, הוא אומר לו, אומר לו, אתה יודע שאני שונא אותך. אז לא שוקם מצוות עשה. אבל לפחות הוא לא עבר על מצוות לא תעשה. מדוע? כי ברגע שהמצב ידוע, זה ניתן לפתרון. אפשר להתקדם, אפשר לבנות. ברגע שזה מבפנים, יש צביעות אחד בפה, אחד בלב, אתה כלפי חוץ מתנהג כחברו, ואם בפנים אתה שונא אותו. אז אין דרך פתרון, אין דרך התפתחות. אין מי שאוחז באמת בחבל בשני הקצוות. לכן כל השונא אחד מישראל, בליבו, עובר בלא תעשה. שנאמר לו, תשנא את אחיך בלבביך. תראו איך הרמב"ם פתאום מתהפך. כלומר, אחרי שהרמב"ם אמר, תיצור את תשתית הקודש, אומר, רגע, רגע, רגע. אהבה, להתחבר. לחלשים, עוד יותר להתחבר. שנאה, חס ושלום. על החבר, כשיחטא איש לאיש, הנה, הגענו למצוות המחאה. כשאדם חוטא לחברו, לא יסתמנו וישתוק. כלומר, יצבור את המשקעים בלב. כמו שנאמר ברשעים, ולא דיבר אבשלום את אמנון מאומה למרע והטוב, עד שחיסל אותו. כי שנא אבשלום את אמנון. אלא מצווה להודיעו. ולומר לו, למה עשית לי כך וכך? למה חטאת לי בדבר פלוני? שנאמר, הוכיח תוכיח את עמיתך. טוב, אנחנו נכנס עכשיו לסוגיית התוכחה היום. כי כמו שאמרנו בהתחלה, היום זה קצת יותר מורכב. בכל אופן אנחנו רואים שמעיקר הדין, יש מחויבות. וחברו צריך למחול לו. הלכה זין. הרואה חברו שחטא. או שהלך בדרך לא טובה. מצווה להחזירו למוטב. הוא לא יכול להגיד, זה לא עניין שלי. הוא לא יכול להגיד, זה זרע בהמה. זה אתה, זה אח שלך, זה אנחנו, זה ביחד. הרואה חברו שחטא או שהלך בדרך לא טובה, מצווה להחזירו למוטב ולהודיעו שהוא חוטא על עצמו במעשיו הרעים. שאמר, הוכיח תוכיח את עמיתך, ויוכיח אותו בלשון רכה, ודבר לו בנחת ובלשון רכה, ויודיעו שאינו אומר לו אלא לטובתו, להביא לך לעולם הבא. טוב, אולי היום הסגנון הוא צריך להיות קצת שונה. אם קיבל ממנו מוטב, ואם לא יוכיחנו פעם שנייה ושלישית, וכן תמיד חייב לנו להוכיחו, עד שיקהו החוטא. טוב, פה אנחנו נכנסים לסוגיה הלכתית, עד לאן גבול הוכחה. כלומר, איפה הגבול שחבר אומר לי, לך מפה כבר. האם עד שהוא מקלל אותי, האם עד שהוא מכה אותי. יש סוגיות חשובות בהלכה. אומר הרמב"ם, מן הרמב"ם שלנו, וכל שאפשר בידו למחות, ואינו מוחה, הוא נתפס באבון אלו, כיוון שאפשר לו למחות בהם. הנה, ממש הסוגיה שלנו. הלאה, המוכיח את חברו תחילה לא ידבר לו קשות עד שיחלימנו. שנאמר, ולא תישא עליו חטא וכו' וכו', אלא ידבר איתו בעדינות, בזהירות. הלכה ט', מי שחטא עליו חברו ולא רצה להוכיחו ולא לדבר לו כלום, מפני שהיה החוטא אדיוט ביותר או שתה דתו משובשת ומחל לו בליבו ולא סתמו ולא הוכיחו, הרי זו מידת חסידות. אז אתה רוצה למחול לו, בלי שתבקש, בלי שתודיע לו שהוא פגע בך, אתה יכול. כי מה שהתורה הקפידה ולא הקפידה התורה, אלא על המסתמה. אלא על מה שנשאר סמוי בתוך הלב, על השנאה בלב. חייב אדם, הלכה יהוד, חייב אדם להיזהר ביתומים ואלמנות, מפני שנפשן שפלה למאוד ורוחן נמוכה, וכו' וכו'. קיצור, מה אנחנו רואים מכל המנגינה של ההלכות האלה ברמב"ם? אנחנו רואים שמצד אחד ישנה הפרדה, אבל ההפרדה היא חיצונית. בעומק, בשורש, בשייכות הנפשית, המחשבתית, הפנימית, ודאי יש קשר וחיבור עמוק ביותר. שאלות. בת ישראל, איני דתיה, אני מקיימת מצוות תורת ישראל. בתשובה כבר כשלוש שנים וגילי הוא 35, אתם רואים? היה שקוף שהיא לא דתיה. קיצור, היא בחורה יהודיה בת 30, בת ישראל בת 35, והיא חזרה בתשובה לפני שלוש שנים. מה שאומר שרוב חיי לא הייתה לי נגיעה בתורת ישראל. נא לדלג. נו, כל מי ששואל אותי אם אני דתייה, אני אומרת לו בפה מלא, לא, דתיים זה לזמן הגלות. טוב, אשרייך, את מוזמנת למכון מאיר, למכון מאיר וגם למכון אורה. גבריאל, שלום גבריאל. אני חושב שלפני שרוצים שראש ממשלה דתי צריך לפעול לאחדות הציבור הדתי ושיקרב אליו את שאר העם ואז יהיה ראש ממשלה דתי. אני מאמין במכון מאיר שיביא את השינוי הגדול הזה. חזק וברוך גבריאל. אני מכיר את גבריאל, אני יודע מי זה. עוד שאלה, עוד הערה של גבריאל. נא לדלג, כן. יש החלטה של ביבי, כלומר ראש ממשלה, נו, קפץ, שתוך 10 שנים יימצא תחליף לנפט וישנה את סדרי הכוחות הכלכליים בעולם. הלוואי? טוב. סיכום, בבקשה. יכול להיות שהרמב״ם, יכול להיות שהרמב״ם באמת כן מודד קהילות נפרדות, אם אין ברירה. אם אין ברירה. אוקיי. יש כאלה שחלקו על זה גם. יש כאלה שחלקו על הרמב״ם הזה. אם נגיד שהנציב חלק על הרמב״ם, אז הוא חלק. עכשיו אין ספק, היום אין לנו ספק, שההשפעה החשובה ביותר היא חיים בתוך הציבור. מכון מאיר זה איזושהי בועה של כלל ישראל, כי מתנגזים לפה אנשים. גם פה, גם באינטרנט, כמו שאנחנו עכשיו רואים, ברוך השם. אבל אני מדבר כרגע מעבר למכון מאיר. המגורים בקהילות, כמובן, כשאתה יוצר את החבורה, שמצד אחד יש לה את העמדה ואת הביטחון, שלא תישאב ולא תתפורר בתוך המציאות הכוללת, אלא שמצד אחד, כמו שרב ציודי המדריך, הולכים להקים גרעין תורני, אז יש איזה גרעין שהוא יודע מה הוא רוצה, הוא בונה איזה תשתית שהוא לא יישאב בזרם הכללי, ולאט לאט בענווה ובעדינות משפיע לאט לאט. וזה עובד וזה פועל. זאת ההשפעה הכי גדולה שיש. הכי גדולה שיש. טוב, סיכום. אם אנחנו מסכמים, לאן בעצם אנחנו הגענו? אנחנו סיימנו את נקודת, את הערך שנקרא עם ישראל. אם רגע נחזור לתשתית ממש בדקה וחצי, אנחנו מחפשים את האומן באומנות. אמונה, בניין אמונה, האומן המופיע באומנות. אמרנו שהאומנות בעולם שלנו מלמטה למעלה, טבע והיסטוריה, אינסטקטיבי ובחירי. אמרנו שלפני שני הגילויים של האומן באומנות בעולם שלנו, יש שני גילויים קודמים. הנקראים ישראל ותורה. וישראל קדמו לתורה מלמעלה למטה. ישראל, בעצם מה שעשינו עד עכשיו, בררנו את הצד הראשון שנקרא ישראל, שהוא עם ישראל, אבל בררנו אותו בשני הצדדים שלו. בצד הפנימי שלו, שהוא כנסת ישראל, כלומר מי אנחנו בפוטנציאל, מי אנחנו באמת. ומתוך זה הגענו להבין את עם ישראל, כלומר איך כנסת ישראל מתגלה או לא מתגלה בפועל, מה בעצם הסיבות שבגללה כנסת ישראל לא מתגלה בעם ישראל, איך אנחנו מורכבים בפועל, איך כנסת ישראל מתגלה במציאות שלנו בפועל כעם ישראל, המשבריות של הגילויים של הצדדים השונים, ואיך אולי אפשר קצת לפתור את העניין. כלומר, עד עכשיו בעצם מה שלמדנו, אומן, אומנות, ישראל, כנסת ישראל, עם ישראל. עכשיו, מה שאנחנו בעצם הולכים ללמוד ממחר, בערב כבר אני הולך להסביר מה יהיה מחר, וזו פתיחה מאוד יפה, לכן היה חשוב לי לסיים היום את הסוגיה של עם ישראל. מה שאנחנו הולכים לברר לא מחר, מיום חמישי, מיום חמישי, כבר אני אסביר, אנחנו הולכים לברר את סוגיית ארץ ישראל. כלומר, אנחנו הולכים לברר שארץ ישראל היא בעצם, כשחזל אמרו ישראל ותורה, הכוונה לא רק ישראל במדבר, באדם, כלומר עם, אלא ישראל בדומם, ארץ. כלומר, ישראל, המילה ישראל שקדמו לתורה, יש לה בעצם שתי בחינות ונוכיח את זה. יש לה בחינה אחת שנקראת עם ישראל, ויש לה בחינה שיש שנקראת ארץ ישראל. ולכל אחת מהבחינות, יש את השורש הרוחני הפנימי שלה שנקרא כנסת עם ישראל, או כנסת ארץ ישראל, ואת הביטוי המעשי שלה שנקרא עם ישראל, ואחרי זה נראה ארץ ישראל. מה שאנחנו הולכים בעצם לעשות, בדיוק את אותו סדר עבודה שעשינו ביחס לעם ישראל, כלומר לגלות מי אנחנו במהות, ואחרי זה מתגלה בפועל, כנסת ישראל, עם ישראל, אותו דבר בדיוק, ונראה אחד לאחד, אחד דברים מדויקים אחד לאחד, אותו דבר אנחנו הולכים לברר מהי ארץ ישראל באמת, ואיך זה מופיע במציאות בפועל. ועם המשברים, שלפעמים זה לא מופיע. מה הולך להיות ביום רביעי, מחר? מחר הולך להיות יום עיון לט"ו בשבט. זאת פתיחה טובה לקראת ארץ ישראל. ודאי, כתוב בספרים שט"ו בשבט זה יום חגה של ארץ ישראל, יש בו קדושה מיוחדת, ביום הזה של עלה שרף באילנות, פירות הארץ, קדושת הארץ. אז ודאי שזו פתיחה טובה, זה מחר. זה יהיה יום עיון כללי. זאת הקדמה ראשונה. יום חמישי תהיה הקדמה שנייה לבניין אמונה בארץ ישראל, ואז ייפגשו שלושה אנשים, בעיקר יהודי יקר, שאינני מכיר אותו, יש תנועה שנקראת השומר החדש, שהיא על שם השומר הישן, תנועת השומר שהייתה לפני הקמת המדינה, בעצם צהל של היום, נקרא זה ככה, והתנועה הזאת, שמורכבת מאנשים שנקראים חילונים לא דתיים, חלקם, וגם הראש של התנועה שיהיה פה, הוא יספר בעצם מה קורה היום בגליל ובנגב, ביחס לאדמות ארץ ישראל. כדי לעגן את זה קצת יותר מכובד, אז יהיה הרב ביגון, יהיה הרב אלישה, ויהיה אני הקטן, זה יהיה בשעה של בניין אמונה. זה יהיה בשש. זאת הקדמה שנייה. הקדמה שלישית תהיה ביום ראשון. ביום ראשון אנחנו הולכים בפועל לפגוש את ארץ ישראל. אנחנו הולכים לנטוע עץ בארץ ישראל, הולכים לסייר בארץ ישראל. אחרי שלושת ההקדמות האלה, של יום עיון לט"ו בשבט, הופעת השומר החדש, הופעת תנועת השומר החדש, ו... החיבור בפועל לארץ ישראל, אחר ושבת, כמובן, ט"ו בשבט, שיהיה הקצפת של הכל, אז יהיה אפשר סוף סוף לגשת לסוגיית ארץ ישראל, שתקרה בעזרת השם ביום שני, בשעה 5:30. תראו איך התחמקתי באלגנטיות, מזה שלא הולכים להיות שלושה שיעורים בימים הקרובים. רבותיי, ברור, בסדר? יישר כוח, דף 15 כבר צולם, דף 15 צולם, אצלי במקום לא הספקתי, או שכן, בעצם כן הספקתי. יש 50 דפים מצולמים אצלי בשידה במקום שלי בבית המדרש. אפשר לקחת אותו ולהתחיל להכין את מקור 1, מקור 2. שר כוח.